במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
בוקר טוב, בוקר טוב, יוסי יהושע, מכונה יושי יוסוע, מה קורה?
אתמול הגיע איזה בעל מקצוע הביתה.
כן.
יוסי יהושע, יושי יוסוע, ינון החליט, יושי יוסוע.
יושי יוסוע, מה נשמע?
בסדר, מה איתך?
וואלה, ברוך השם, נגמר השבוע, יום חמישי, יום עמוס, כן.
מה יש לך היום? יום חמישי.
יש לי, מפה אני הולך לפגישה, משם אני הולך לעוד פגישה, משם אני הולך לשיעור, משם אני הולך להופעה.
איזה הופעה?
משם, של חיים משה.
אה, זה היום?
כן. אוקיי. וזהו, ונגמר היום.
טוב, תבוא חזק.
תבין מה אני אומר?
תנוח לפני.
תבין איזה יום יש לי? תורף. תורף, 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 תורף יוסף. מה קורה, מה הולך, איזה חיים שלך אגב?
שלי, סיום פה, פגישה, חצי פגישה, מבט, אחד, תמים.
וזהו, וגמרת את היום, אגב, הופעה.
לא, בהחלות, לא, היום חמישית, שמע, מאז תחילת המלחמה לא הלכתי להופעות, זה הופעה ראשונה.
גם אני?
הופעה ראשונה שהיום, זה יציאה
חוצה. אני מאז המלחמה הקודמת לא הלכתי להופעה.
באמת? לראשונה נקודתיים.
אתה מבין מה אני אומר?
כן, תבוא אבל חזק.
בסדר, מה הולך?
בסדר גמור.
מנצחים?
כן, כן. אני אמרתי לך כבר מהרגע הראשון שאני עושה הבחנה.
כי ראיתי את העיתון שלך הבוקר, זה עיתון תבוסתני משהו.
מה תבוסתני?
תביא בבקשה את הידיעות האחרונות, בוא נראה כאילו.
תיק תקשורת, בוא נפתח ערוץ 14.
כן, בוא נפתח, באמת בוא נפתח ערוץ 14, ונראה איך מחזקים את הצבא ואת רוח הניצחון, ונפתח ידיעות אחרונות, ונראה איך מחלישים את הצבא ואת רוח הניצחון.
טוב.
אתה מבין מה אני אומר? זה האירוע. זה האירוע.
תגיד.
לא שאתה העורך הראשי.
כן.
לא שאתה העורך הראשי. אבל הנה, קח לדוגמה עיתון מהיום, כן?
כן.
עיתון מהיום, ידיעות אחרונות. הכותרת, מחיר ההפקרה יהיה קטם לדורי דורות.
אוקיי.
כן? הן שרדו את שבי חמאס, אך המחשבה שהותירו חברים מאחור לא נותנת להן מנוח. שרון אלוני קוניו, נילי מרגלית, עדינה משה, אביבה סיגל וסער קלדירון במסר תקיף לראש הממשלה. בקו הזה לא ישאר את מי לשחרר. אם החטופים לא יחזרו, ידע כל ישראלי שהוא הבא בתור. זה כמעט כל העמוד עם תמונה שלהם, כן?
אוקיי.
אוקיי. עכשיו אני אומר, תראה, זה לא שאין פה טרגדיה נוראית, ולא שהן לא צודקות, ולא שאתה יודע, שאפשר להתמודד, להתווכח עם מה שהן אומרות.
לא לסקר.
העניין הוא, אותו דבר, אפשר גם לסקר, יכולה להיות מסיבת עיתונאים של הורים שכולים.
כן, אבל לכל זה גם היה בשידור חי בטלוויזיה.
אז מה, עד רבה, אז מה, זה בדיוק העניין. שמעבירים את זה, לדעתי בערוץ 14 זה לא שודר, או חלק קטן מזה רק שודר. כן? אותו דבר אתה יכול לעשות מסיבת עיתונאים של הורים שכולים, שאומרים די, אנחנו לא מוכנים יותר לסבול את השכול. אותו דבר. אז מה, אתה באמצע מלחמה, אתה לא מטפל בפצועים באמצע הסתערות. בזמן ש... לא.
מה זה לא מטפל?
אתה לא מטפל בפצועים בזמן ההסתערות.
אני בוודאי שמטפל.
אתה גומר הסתערות, אתה גומר את ההסתערות, אתה מוודא הריגה, אתה מוודא הריגה, ואז אתה חוזר אחורה ומטפל בפצועים.
לא, אני מטפל גם תוך כדי, ואני אגיד לך משהו, אתמול למדתי משהו חדש גם לגבי הקבנים. הכניסו אותם, את הקבנים, תוך כדי מלחמה.
בסדר גמור.
פנימה, לטפל תוך כדי הסתערות, בסדר? תוך כדי הסתערות, אני מטפל בחלשים שלי,
יש...
ואני מטפל בקבנים. בפעם הראשונה טיפלו בהם, בתוך השטח כמו שצריך.
כשיש לך זמן לעשות את זה.
כשאתה מטפל מיד...
כשיש לך זמן לעשות את זה.
מה זאת אומרת? יש לך זמן לעשות את זה.
כשיש לך זמן לפוגות בתוך המבנים, כשאתה תופס מבנים ואתה מחכה.
נו.
כן, לא בהסתערות עצמה.
נו, אבל זה חלק מהמהלך התקפה.
עכשיו אנחנו בזמן מלחמה.
יכולת להגיד לי, אני מוציא את הקבלים בחוץ.
זאת כותרת, כן, בשירות סינואר. זאת כותרת בשירות סינואר. זה להחליש.
אבל תראה.
זה להחליש.
אבל תראה. אנחנו לא יכולים, אתה כאילו בחלום שלך אתה לא רוצה שאפילו לך לשמוע אותם, נכון?
לא נכון.
לא, אז מה כן? תגיד לי מה האיזונים, מה? ראיתי את המונולוג שלך, היה קצת, אתה יודע,
מה?
את המונולוג נגד החטופים, ראיתי שקצת חזרת בך.
לא, לא חזרתי בכלל.
לא, קיבלת את הביקורת של אחד מחברי הפאנל.
לא, את זה, אמרתי לו שאני לא מקבל את הביקורת.
אני לא מקבל את הביקורת, אני מקבל את הביקורת, אבל אני לא מקבל את הביקורת.
כן.
אבל כן, הם כן צריכים להשמיע את הכל, ובסוף, אתה יודע, ראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטה שלו. אוקיי.
בסדר, אתה אוקיי. מתעלם מזה שלתקשורת יש המון כוח.
המון כוח,
ולהראות אוקיי. את כל הדברים האלה בפריים טיים, בשידור חי, וכותרות ראשיות, זה לשים במרכז, את המחיר של הכאב עכשיו, וזה לא הזמן הנכון לשים את זה.
אתה חושב שהתקשורת הפעם תומכת בעסקה? אני לא בטוח.
כן, רק שיש התנגדות מאוד גדולה מהעם.
אתה חושב שהתקשורת תומכת בעסקה?
כן, כן, ודאי, כן.
בעסקה הזו.
במה?
בעסקה הזו, במתווה הזה, אתה רואה פה תמיכה? לא של אנשים בתקשורת, של כתקשורת, אתה אוהב את ההכללות.
באופן כללי.
אבל בהכללות, אתה רואה תמיכה?
באופן כללי, התקשורת משרתת את הקמפיין של רונן צור, כן.
תגיד, כן. מישהו בזה, כאילו, עובד לפי הזה של רונן צור, לא הבנתי,
כן,
או לפי אג'נדה, אם הוא בעד או נגד.
כל מסיבת עיתונאים שהוא
אבל
עושה,
אבל לא זה קשור אליו.
כל קמפיין שהוא עושה, ודאי שכן.
זה מסתדר עם האג'נדה.
מה זאת אומרת, המסיבת עיתונאים הזאת, לקחת חמש נשים, ולשים אותם בפריים טיים, ולשים זה, ודאי שמישהו ארגן את זה, זה לא ספונטני.
אבל זה לא בגלל רונן צור, או מי שארגן את זה, אלא בגלל שזה קרוב לליבם, והם תומכים באג'נדה הזאת, זה לא קשור לבן אדם שמפיק את זה.
לשאלתך, יש פער בין התפיסות של אנשים בתקשורת, לבין רוב העם שחושב שצריך להמשיך
אבל
במלחמה.
אני, אבל הטענה שלי הפעם שבניגוד לסיבוב הקודם, אוקיי, שפה אין, אני לא רואה...
שגילת שליט אתה מדבר.
אלון, שמעתי את מידן, שהאיש הביא לנו את זה, תומך תמיכה בזה. איש הדבית עסקת שליט. ראיתי שגם אתה תמכת, לא? ש...
לא.
לא, לא, איזה אמירה שלך הוציאו אתמול של שום, ביום של שחרור שליט. ש...
ביום שהוא שוחרר, אמר, ביום שהוא שוחרר, אמרתי שעם ישראל שמח ליום שהוא חזר, נו מה?
אתה פחות.
מה?
ואתה היית פחות.
אבל אני הייתי נגד העסקה.
אוקיי, בסדר, טוב שהבהרת. לענייננו, אז בוא נתקדם רק דקה.
יאללה, תקדם.
בוא נדבר על השוויון בנטל. בוא נדבר על השוויון בנטל. זה הסיפור הגדול.
כן, דבר.
תראה.
יש לי מה להגיד בעניין.
בבקשה.
יפה,
תקשיב,
כן.
השנה הזו, בוא נגיד 280 אלף מילואימניקים התגייסו.
כן.
ראית כמה מהם גם משרתים עדיין.
כמה התגייסו? 280 אלף?
בסך הכל.
280 אלף.
כן.
אוקיי.
יש עכשיו מספר די גבוה של מילואימניקים שמשרתים, לא רוצים להגיד את המספר, אבל מספר די גבוה, מעל עשרות אלפים. ועכשיו... אנחנו למדים שאנחנו הולכים לשנות את חוק המילואים. אנחנו, המילואים ניקים יעשו פי שלושה ממה שהם עשו עד היום, באופן קבוע, כי אנחנו נצטרך להחזיק את הקו בדרום, באיוש, בצפון. הנטל עליהם יכבד. הנטל על המשרתים, על הלוחמים הצעירים, מה שהיה למשל, קיצור שירות האווילי הזה, המטומטם, כמו הסיפור של המילואים, שקיצרו אותו, אז עכשיו מחזירים אותו, אז הם יעשו שלוש שנים. ואני שואל את עצמי, עד כמה החברה הזו שנושאת בנטל תהיה מוכנה להמשיך לסחוב את האלונקה, ואחרים להשתמט?
מי זה אחרים?
אחרים זה למשל חרדים, שחייבים להיכנס מתחת לאלונקה.
מה עם כל שאר החילונים שלא,
אין לי שום בעיה.
שלא מתגייסים ולא אין, עושים
אני
מילואים?
אני יכול לתת לך, בוא.
ולא, ומשתמטים בוא,
בבקשה,
מהצבא.
בבקשה, אתה,
יודע,
אתה רוצה לבוא על הנתונים? בבקשה,
כן,
בוא,
בבקשה. בקדימה.
כן. אז בקרב החילונים, זאת אומרת, אם 33% לא מתגייסים לצהל מקרב הבנים, מחציתם חרדים, מחציתם חילונים, אבל לחילונים יש סיבות רפואיות, לא עומדים ברף הפלילים, חויבי, הם לא מוצאים פטור. בעיות נפשיות,
כן, אבל כמה עושים בעיות נפשיות בחווה?
בבקשה, תראה, אני יכול להגיד לך שהפטור הנפשי קפץ מ-4% ל-8% בחמש שנים האחרונות. אני מסכים איתך,
הכפיל את עצמו.
כן, מסכים איתך שלא קרתה כאן איזה תופעת טבע שמצדיקה את הקפיצה הזו, ואתה ואני ראינו.
משתמטים.
כן, ראינו, בוא, אני יוצא נגד זה. אגב, איך אתה רואה את זה? כשלבנות יש אפשרות להשיג פטור, הם לא מוצאים פטור נפשי. הפטור הנפשי של בנות עומד על 2%. הם מוציאות פטור של הצהרת דת. אז תמיד שאין כאן בעיה נפשית גורפת בקרב בני ה-18.
כמה משתמטים יש באחוזים לדעתך?
אני לא יודע מה אתה מגדיר משתמטים.
משתמטים, כאלה שעושים בחרוע.
הנה, אני אומר לך, 17% לא מתגייסים. חצי-חצי, 17% לא מתגייסים. אתה יכול לעשות... הפטור הרפואי הוא ימין השמאלה, 10%,
8%. בוא נעשה דברים, קודם כל בשביל ליישר את האירוע.
כן.
אני בעד שמי שלא לומד תורה יתגייס.
נו, אז
סבבה?
איפה?
שנייה, אני אומר לך מה עמדתי.
אוקיי.
אני בעד שמי שלא לומד תורה יתגייס. אני מבין את החרדים שלא רוצים להגיע למצב, כמו שיש הרבה כיפות סרוגות, בנים ובנות, שמורידים את הכיפה או את המסורת, במהלך השירות הצבאי, כן? הצבא, יש לו את האג'נדות שלו, אנחנו רואים אג'נדות פרוגרסיביות, אנחנו רואים שילוב של נשים וגברים.
נו, מה הבעיה?
מה זה מה הבעיה? זה לא מתאים לחרדים.
בסדר, אבל לחרדים אני בונה מסגרת אחר מאשר לדתי.
אז אני אומר, ככל שיש אפשרות...
אבל יש להם, מה זה ככל? בנינו להם את נצח יהודה, בנינו להם את חץ, בנינו להם את תומר. זה יחידות בגבעתי ובצנחנים, מה הבעיה?
אז אני אומר, בשורה התחתונה, מי שלא לומד... נו,
אז למה הם לא שם במינימום?
שנייה,
כמה חרדים התגייסו השנה?
שנייה.
לפני המלחמה, כמה? זאת מספר.
זה דבר אחד. דבר שני...
כמה חרדים התגייסו בשנה שעברה?
10% מתגייסים.
כמה, עזוב אותי, כמה במספרים מוחלטים, כמה חרדים התגייסו?
לא יודע.
1180. זה הכל, תגיד, זה נראה לך.
מתוך גיוס של כמה? של 11,000?
כמה פוטנציאל? כן, פוטנציאל כזה.
נו, 10%.
נו, זה נראה לך הגיוני? מה אני עושה עם 1,000? למה אתה לא מלא לי את השורות שם?
ומהחילונים כמה אחוזים מתגייסים?
מהחילונים אני אעשה לך תתתתם, מעל 70%. יש מקומות 80%. תל אביב 60%. אתה מבין? נכון. זה ככה במהירות אני שולף לך. האם אין בעיה בתל אביב? בוודאי שיש בעיה בתל אביב. אין בעיה ברשויות כאלה ואחרות? כן. האם בסך הכל, אם אני מסתכל על המגמה הכללית, אין ירידה במוטיבציה לקרבי?
מה שאני...
בוודאי, נו, לא להתבלבל. זה גם בחברה החילונית.
תשמע, מה שאני רוצה להגיד...
גם בחברה החילונית, אבל עדיין, קרה פה אירוע מז'ורי. צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. תודה, בוא תעזור לי להביא אותם.
כן, אבל יש עוד כאלה שצריכים להיכנס מתחת לאלונקה.
אין לי בעיה, בוא ביחד תביא אותם.
כן, אבל אתה לא מדבר עליהם.
אני לא מדבר עליהם.
הדבר היחיד שיש לך לדבר זה על החרדים.
זה המסע הגדולה.
בסדר, זה המסע הגדולה. יש הרבה מאוד לא חרדים שמשתמטים. שנייה, תן לי גם להביא לדבר. יש הרבה מאוד לא חרדים שמשתמטים. והם לא לומדים תורה, הם סתם משתמטים.
אין בעיה.
בסדר? יש הרבה מאוד. על סעיף נפשי, על סעיף כזה, על סעיף אחר.
אני חושב שהצבא צריך להכביד את היד עם הקבנים.
לא מתגייסים.
נגמר.
לא הולכים למילואים. לא עושים שום דבר.
אינון, נגמר.
נגמר.
לא, אני אגיד לך משהו.
נגמר.
אקה לא יכול לבוא בטענות ולאפשר לקבנים לשחרר על ימין ועל שמאל באופן סיטונאי. לא, הנה אני אומר לך את זה. שתיים, אני אמרתי לך פה לגבי דגני ואחרים, נעלי בתי ספר שלא נותנים לי לאנשי צבא להיכנס לשם. הוא לא יכול להיות מנהל. על מה ולמה? מה זאת אומרת? או כאלה שלא מעודדים גיוס. על מה ולמה?
וואלה, חרדים, כל פעם.
אבל זה, הנה, אני אומר לך, זה לא רק חרדים.
כל אחד שצריך להצדיק את עצמו, תוקף או את ביביות החרדים. יש, איך אתה מוכיח...
אבל זה לא קשור, אני אומר לך את זה גם לגבי חילונים.
איך אתה מוכיח נאמנות, אתה תוקף או את ביביות החרדים.
אבל אינון, אתה עוד פעם... אני אומר לך לגבי חילונים, אני אומר לך לגבי קבנים. אני הולך איתך בהקשר הזה. בוא, אתה ואני צריכים לסדר את זה.
אז אני גם הולך איתך,
אני אומר לך, ישר בתי ספר בתל אביב, אני הולך איתך.
יוסי.
קבנים שמשחררים ונותנים פטור, קדימה. אני קונה לך פטור, היום תביא 7,000 שקל, אני קונה פטור. אני מזכיר לך לפני המלחמה, עברה עורכת דין, ישבה באולפנים, וסיפרה איך אפשר לקנות אצלה ב-7,000-8,000 שקל פטור לשחרור מצהל. וזה עבר אצלנו בשקט, וזה נראה לגיטימי. ותעשייה שלמה שעובדת. וההורים, מי שרוצה מההורים, העשירים והמקושרים יודעים איך משיגים את הפטור הזה, כן. הם יודעים למי ללכת, ממי להביא את החוות דעת, איזה עורכת דין, ואיזה רופא מוציא אותה. כן, יש תעשייה שלמה כזו. כמה פעמים התעסקנו בזה? והנה, אני מחזה לא בסדר, אבל גם זה הרבה יותר חמור הסיפור של החרדים.
בסדר, אבל
גדולות,
תשמע, יוסי.
אבל עכשיו נפתור
יוסי,
את זה.
יוסי, תראה.
במקום שהמחאה, בוא אני אגיד לך משהו לגבי המחאה, שהמחאה עכשיו מתעסקת בבחירות, לבחירות, הציבור לא רוצה בחירות עכשיו באמצע מלחמה. הם לא מבינים את הסנטימנט. הציבור רוצה לסיים את המלחמה, לנצח, ואחרי זה בחירות, כי ביבי הולך, נגמר.
לובביץ' אמר שהוא יעביר למשיח.
אוקיי, רבי מלובביץ'.
כן.
אוקיי, אז זה הולך. אבל עכשיו המחאה לא צריכה להיות...
אז יבוא המשיח.
אבל
אלא אם כן, מגיע המשיח.
אבל אני אומר לך משהו אחר לגבי המחאה.
נו.
אם היה שכל בראשם, המחאה הייתה עכשיו על שוויון בנטל, והייתה מוציאה אמונים, והייתה מוציאה ימניים, והייתה מוציאה דתיים. נגד הממשלה הזאת.
בסדר.
שמעת את גולטנוב.
שמעתי אותך.
שמעת את גולטנוב. שמה? הוא רוצה להמשיך את המערה בממשלה. מערה בממשלה
נכון.
הזאת קשורה למלרבה. היא לא קשורה,
לא,
היא
בסדר.
לא אחראית, היא
כן.
לא כלום.
יופי.
היא לא
אז
אחראית.
אז בוא נקה בחרדים, הכל טוב.
תשים, נחזור תשים לה... את גולטנוב. נחזור, תשים את
נחזור,
גולטנוב.
נחזור להקות בחרדים כמו שהיה
קשר?
קודם.
מה הקשר? אבל אני אומר לך גם במי שמשתמט מהחילונים.
מה עם הערבים? תגיד לי, מה עם הערבים?
שעשו ש... אני לא רוצה אותם בצבא. אני רוצה שעשו שירות לאומי בצבא.
כן, מה הבעיה?
שירות אזרחי.
שגם יתרמו.
בוא נשמע את גולטנוב.
שגם יתרמו.
אזרחי.
אני רוצה טייסים ערבים.
לא רוצה.
אני רוצה סיירת מטכ"ל ערבים.
אבל אני לא רוצה, אני רוצה שירות אזרחי. אזרחי.
כל פופוליזם אצלכם.
בבקשה, תן לי אותו.
למי רע פה? למי רע פה? 64 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר, עבודה מתקדמת. מה היום החברי ממשלה צריכה ממשלה ליפול? מה שייך הממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? מי אחראי, מה עשו? ישבו על המדוחה הזו, הרבה אנשים הרוויחו הרבה כסף, כנראה יותר מהתקציב של תקומה, לבדוק מה כאן היה ואיך היה. אז גם זה יהיה בוועדת חקירה, שהיא תסיים ב-2028 את החקירה שלה.
כן.
מה אתה אומר?
כמובן הוצאתם את הדברים מהקשרם, כמובן הוצאתם את הדברים מהקשרם. הוא שאל אותו האם למישהו רע בקואליציה, אז הוא אמר למי רע בקואליציה. אבל עשיתם מניפולציה כרגלכם, להוציא את הדברים, והנה החרדי, והנה תפסנו אותו. יאללה, יאללה, אכלנו את החומרים האלה ב-48. הכל זה סנטימנט כמובן אנטי-חרדי, כן, לעשות את הדבר הזה. אמרתי לך מה עמדתי בלכתחילה, מי שלא לומד, שילך להתגייס, זה מה שצריך להיות, אוקיי? זה הכל. ולשרת בצהל זו זכות קדושה.
נכון?
בטח לשרת בקרבי.
קדימה.
בטח לשרת בקרבי.
אתה עזור לי להביא אותו.
ואני תרמתי...
אתה הולך לקניאבסקי, ראיתי שהלכת השבוע, למה אתה לא מודד שם את הגיוס?
שנייה, אני תרמתי, וילדיי בעזרת השם יתרמו, ואני לא מרגיש צורך להכות בחרדים.
אני לא מכה באף אחד.
ואני לא מרגיש צורך להכות בחרדים, כי מקובל עליי שהם רוצים לשמור על המסגרת, וחשוב שהם יישארו, ולא יתפקרו, ולא יורידו את הכיפה, וישמרו על המסגרת שלהם, והתפללו למען עם ישראל. אני רואה בזה חשיבות. בסדר, מותר לי?
מותר לך.
וכמוני יש הרבה מאוד...
וכמוני יש הרבה מאוד... אני לא מכה בהם, אל תמציא את זה.
שנייה, אני לא מכה בהם. שנייה, תן לי לדבר. וכמוני שנלחמים עכשיו בעזה שמרגישים
נכון,
כמוני.
נכון.
והרבה מאוד אנשים שלאו דווקא לוחמים,
אבל הם לא רוצים להקות בהם,
ולאו דווקא תרמו,
רוצים לשנות את זה.
מכים בחרדים.
יש לי שאלה אליך.
הרבה כאלה ששרתו בגלץ.
אבל אני לא רוצה להקות בהם. אני לא רוצה, אני רוצה לשלב אותם. אני לא איש מדון, אני לא בא למלחמה. אני רוצה לשלב אותם. אתה אצל קניאבסקי, תתחיל לעודד גיוס שם.
הרב קניאבסקי
הרב
בשבילך.
הרב קניאבסקי בשבילך,
זצל.
בבקשה. אוקיי, הלכת שם. למה? דבר על גיוס.
כמה הוא
תעודד
חסר.
אותם.
כמה
תעודד.
הוא חסר.
אתה מבין מה אני אומר? לא, תפל בזה. זה הסיפור הגדול.
טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לך כמה דברים. דבר ראשון, תקשיב לאפרופו מה שגולדקנופ אמר על התחקיר והממשלה וכל מיני אלה. תקשיב יאיר גולן על מדים. כשהוא היה סגן רמטכ״ל, או אחרי התפקיד הזה, הוא על מדים, מדבר על מדים, לפני כמה שנים זה היה, די הרבה שנים. תקשיב מה הוא אומר, מבחינה צבאית, כן, אפרופו התחקיר של המלחמה, מה נתניהו עשה, כן, מה...
הלו, הלו, תמול נתניהו דיבר יפה, דיבר טוב, דיבר ביטחון.
באמת?
כן, מה לעשות? אתה לא מסוגל לשמוע איזה דברים טובים לנתניהו?
אתה לא רוצה להגיד שהוא הולך הביתה?
מה זה קשור בסוף? מה הוא אחראי?
אז עכשיו תקשיב, אז עכשיו תקשיב.
תגיד, אפשר להיות ענייני בבית הזה?
לא, אי אפשר, אתה ענייני. אני ענייני יותר ממך.
מה את ענייני?
עכשיו תקשיב ליאיר גולן. כן, תקשיב לי יאיר גולן, מה הוא אומר על ההפרדה בין עזה ליהודה ושומרון מבחינה צבאית, כן, אפרופו הקונספציה של ביבי, הקונספציה, תקשיב.
מהזווית הביטחונית גרדה, מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לעזה, היא נכס ביטחוני משמעותי. אז תגידו לי, עכשיו יש ניתוחי, אפשר להסתכל על זה מדינית והסדרים וכן הלאה. אני לא נכנס לעניין הזה. אני קצין לובש מדים, אני מסתכל על זה מהזווית הביטחונית הצרופה. מבחינה זאת, בהתמודדות מול טרור, בהתמודדות מול חתרנות, זה מצב נוח לישראל.
בום.
כן?
לזה קוראים בום.
מה? למה בום?
למה? כי כל הקמפיין, מהרגע הראשון, מהשבעה באוקטובר ב-6.31, שהתחילה לראש של ביבי, הוא שבעצם הפיצול שהוא עשה בין חמאס לרשות פלסטינית, בין עזה ליהודה ושומרון, הוא מאבי אבות הקונספציה שהוא עשה את זה כדי לא להקים מדינה פלסטינית.
עכשיו בוא תעשה לי סדר. נתניהו חיזק או לא חיזק את חמאס?
לא, נתניהו לא חיזק את חמאס.
החליש או ניסה להכניס את הרשות הפלסטינית?
החליש, אבל שמר על הפרדה.
אבל זה לא מה שמדבר על זה.
החליש, אבל שמר על הפרדה.
אבל זה לא מה שגולן מדבר עליו.
אבל שמר על הפרדה.
אבל עובדות.
שהיה אינטרס לישראל.
נתניהו, שומעים אותנו היטב.
טוב, דבר.
היטב, למה הוא התכוון? מה עשה נתניהו? תסביר לי. החליש את הרשות.
הפרד ומשול.
החליש אבל את הרשות, זה לא מה שאמר גולן מדבר. הוא מדבר על חיזוק הרשות והחלשת חמאס, בדיוק הפוך.
לא נכון. איפה שמעת שהוא עשה, דיבר על חיזוק הרשות?
למה הכוונה? למה הכוונה? הבידול, על מה גולן מדבר? על הבידול.
זה לשמור על בידול.
אבל מה עשה נתניהו?
שאין אחדות בצד הפלסטיני בין עזה ליהודה ושומרון.
יפה, אבל מה נתניהו עשה? הוא החליש את הרשות וחיזק את החמאס וגם אפשר את ההכנסה של הכסף.
איפה הוא החליש את הרשות?
בוודאי, מה האג'נדה שלו?
כן,
מה? ג'נדה שלו להחליש את הרשות.
איפה החליש את הרשות?
תגיד, אני לא צריך לך כמות התבטאויות של נתניהו נגד הרשות הפלסטינית, תגיד, זה הג'נדה שלו.
ויש לו התבטאויות בעד חמאס?
לא בעד, באג'נדה שלו, זה מה שהוא קידם.
אתה סתם מדבר.
אני לא, סתם אתה מדבר. הוא קידם, מה שהוצאת זה בדיוק הפוך.
מה, למה זה הפוך?
כי זה בדיוק הפוך, כי נתניהו נהג הפוך. נתניהו חיזק את חמאס, גם בפועל, גם בכסף, ושתיים, החליש את הרשות. זה הכל. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו למילה לגולן. אני רואה, ואני אמרתי את זה בעבר, אני אחדד את זה. אני רואה שרבים וטובים בשמאל תומכים בו. אני לא יודע עד כמה הם יודעים, עד כמה הוא ניצי, ועד כמה הוא היה נץ בצבא, ועד כמה הוא לא היה מרוצה מהפעילות של צה"ל. תעשה רק גוגל קטן על צוק איתן, וכמה הוא חושב שצריך להיכנס בעוצמה בצוק איתן, ולמה עצרו, ואנחנו לא מוכנים ומתאמנים, וכנת גם כשהוא היה אלוף פיקוד צפון, היו לו תוכניות, איך נאמר, חוץ מלעצור את האוגדות, להגיע לסוריה, כל התוכניות, ופעם אני צייצתי שאחד הרלשים מוחק חלק מהמשפטים שלו בדיונים מרוב שהם ניציים, כי לא יאמינו לו שאלוף גולן אומר את זה בדיונים.
Okay.
אז זה לגבי אלוף גולן, ולגבי נתניהו בדיוק אמר הפוך.
מה הפוך? מה הפוך? מה הפוך? האג'נדה הייתה לעשות הפרד ומשול.
אבל הפרד ומשול שלו...
שנייה, יוסי, שנייה, אבל דיברת, תן גם לדבר. האג'נדה הייתה לעשות הפרד ומשול בין יהודה ושומרון לרצועת עזה, שפה יהיה חמאס ופה יהיה רשות פלסטינית, כדי למנוע יצירת מדינה פלסטינית בעזה וביהודה ושומרון. זה היה אינטרס, וגם מבחינה ביטחונית, היה לזה יתרונות, כן? שאתה לא עומד מול כוח אחד חזק.
אני חושב שהעמידה של
נתניהו... זה מה שגולן אמר.
אני חושב שהעמידה, כאילו, שבסופו של דבר, לא קמה פה מדינה פלסטינית, אני לא יודע, אתה יודע, היו גם איזה כמה אמירות של נתניהו, אבל ניהול הסכסוך והעובדה שהוא לא קמה מדינה פלסטינית, זה נס. אתה חושב שמה היה קורה? היינו יוצאים מהזה? ואנשים עוד מגלגלים את הרעיון הזה. אולי אפשר, אולי זה, כאילו, צריך לעמוד מול הסעודים. עכשיו אני אגיד לך משהו, וכתבתי את זה לפני מספר ימים, אני חושב שצריך פה לתת מכה בכדרום של הביליארד. המצב הזה, הסטגנציה הזאת לא יכולה לעמוד. לא יכולה.
אני מבין שהם מתדריכים אתכם בצבא, להגיד שצריך לעשות פה איזה, אתה, שמעתי את דבורי אומר את זה, שצריך כאילו לעשות איזה, לזעזע את ה...
אני לא יודע אף אחד, אני לא צריך תדרוכים בצבא, אין דבר כזה הצבא, אני מכילה, באמת. יש אנשים בצבא שחושבים שצריך להעמיק את הפעילות, יש אנשים בצבא שחושבים שצריך להיכניס לחניונס מזמן, ולא כמו שפעל הרמטכ"ל, לפעול במספר אוגדות, במספר זה, וגם ברפיח, לפעול ברפיח, לפעול בחניונס, ולפעול בזה, ולפעול בכמה אוגדות במקביל, ולא להתרכז בעזה. אין בצבא, אין דבר כזה. אלא אם כן אתה רוצה להביא כל אחד מהצבא, ואתה אומר, בצבא אומרים.
לא, כשהרמטכ"ל מדבר זה הצבא.
הרמטכ"ל אומר, בסדר, אני אגלה לך סוד, גם לעמדת הרמטכ"ל יש מתנגדים.
ברור.
גם לעמדת אלוף הפיקוד הצפון.
אבל כעיקרון כשהרמטכ"ל מדבר זו עמדת הצבא.
אז רק לא להגיד, זה כן, זה נכון, זה נכון. אבל עכשיו כן צריך לעשות, צריך את הסיפור ההומניטרי. הלו, סגור להם את השיבר, השתגענו, אתה באת לי עם עסקה לא הגיונית, אני סוגר לך את השיבר. אתה לא רוצה עסקה, אני סוגר לך אותה. מה הבעיה? מה הבעיה? נתניהו כל הזמן גיבור גדול לאימות, זה אימות שהציבור יעמוד מחר מול האמריקאים, כן? כן? למה הוא לא עושה את זה? גדודים ברפיח, כן? נתקוף את הגדודים, אנחנו לא נוגעים בפילדלפי.
למה לא?
עכשיו, נגיד, אנחנו עכשיו מול המצרים שאומרים לכם על פילדלפי.
מה הבעיה של המצרים שניגע בפילדלפי? לא הבנתי.
אתה לא רואה באיזה
יובים. ממתי המצרים קובעים מה אנחנו נעשה בצד העזתי?
לא אני, מי שעוצר את הפעולה בפילדלפי, עוצר אותה עד היום, זה לא אנחנו, זה המצרים ודרג מדיני פה.
שמעתי, אוקיי.
שמעת? נו, עובדה. אז לכן, כן צריך לפעול שם.
טוב.
תודה רבה.
בסדר. יש לנו זמן לעוד סינקו שנעשה אותו שעה הבאה? שעה הבאה. בסדר, יש לי לפיד להשמיע לך ארכיון גם כן. משהו מעניין, אבל מיכל קדוש נכנסה לפה עם דיווחי תנועה, ולכן אנחנו נשמע, יש לך דיווחי תנועה?
יש לי דיווחי תנועה.
אוקיי, יש דיווחי תנועה, נשמע אותם, את הפרסומות, ואז ניכנס פה לעניינים עם כמה אנשים, תהיו איתנו, תודה, אוהב, ביי. כן, טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו, או שאתם נשארים איתנו. יש לך משהו להגיד לפני שאנחנו פונים למרואיין, יוסי?
כן, כוח מילואים... סיכל לפיגוע באזור השומרון.
וואלה.
יש שם מחבל הרוג ליד שכם. נאסוף פרטים, נדע, עוד אין נפגעים לכוחותינו.
יפה.
מילואים ניקים, 20 גדודי מילואים, מחזיקים את הקו באיוש מתחילת המלחמה. הצבא עשה טעות השבוע עם הסיפור של התרגיל, לקח לו זמן להתעשת על הטעות, להגיד טעיתי, אבל בסופו של דבר הודה בזה גם הרמטכ"ל וגם האלוף פוקס, לא עושים תרגילים כאלה. וצריך להסיר את הכובע בפני המילואים ניקים.
אוקיי.
120 יום.
יפה.
לא, אתה אומר יפה, זה כאילו אירוע קטן, אנחנו 120 יום, 120 יום הם במילואים, אתה יודע כמה קר באיוש גם, אנחנו מדברים תמיד על הצפון, להחזיק קו באיוש בקור כלבים הזה, זה גם אתגר, ולהסיר את הכובע, ושוויון בנטל, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שוויון בנטל, איפה המחאה, כל המחאה, רק שוויון בנטל, כל היתר לא מעניין.
יוסי,
תודה.
יוסי, אתה רוצה גם להיכנס בביבי על הדרך, משהו להגיד? כדי לתת את האתנן ל...
למי אתנן? אני רוצה שוויון בנטל. למיליה
מהעיתון שלך, התבוסתני.
אבל אני לא... עוד פעם התחלת?
טוב. שלום רב סרן תמיר.
שלום רב.
מפי בית בסרט נחל, מה שלומך?
בסדר גמור. פתח את הרעיון בזה שאני אגיד שאמא שלי מעריצה שלך, מאזינה לכל תוכנית.
אתה בקבע, מילואימניק, מה אתה?
אני בקבע, מפלג בית בסרט נחל.
יפה, נתנו לנו, בדרך כלל מביאים לנו מילואים ניקים, זה נתנו לנו מישהו בקבע, פרגנו לנו.
מה זה מפי בית?
מפקד על פלגה, סיירת נחל, סיירת נחל היא הסיירת של חטיבת הנחל.
יפה.
אז איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
אנחנו בצפון הרצועה, נלחמים פה, כחלק מהמעמד של אוגדה 162. עובדים פה קשה.
כן? מה עובדים קשה?
בעצם מעמיקים את ההישג, משמידים כל מה שנשאר מחמאס, בהתקפות, כל פיר, כל מרחב לחימה, כל תחמושת, כל אמל"ח, כל מחבל שנשאר, אנחנו בסוף מוצאים אותו.
הייתם בהתקפה על שתי?
היינו במרחב צפון הרצועה, גם באזורים האלה.
וכי אני אגיד לך מה שאני שומע, גם בשיחות וגם און קאמרה שאומרים הקצינים, זה שמה שקורה עכשיו, שיש המון מודיעין חדש, שמאפשר לקוחות בצפון הרצועה דווקא לחזור למקומות שהיינו בהם, ליעדים שלא ידענו קודם, ויש יותר אפשרות לפגוע ביותר מחבלים ממה שהיה לפעמים בסבב הראשון, זה נכון?
בטח, חד משמעית. ככל שאנחנו ממשיכים באמרת לעבוד, והולכים ליעדים שעוד לא הגענו אליהם, ויורדים לעומק ומגרדים הכל, לא עושים חצי עבודה. כל יום שעובר אנחנו מגלים יותר. זה חד משמעית בזכות זה שהלוחמים לא, פשוט לא עוצרים, המפקדים, בצפון הרצועה, איפה שצריך.
ועד כמה אתם רואים את החזרה של האוכלוסייה לשם, בצפון הרצועה?
יצאנו לראות אוכלוסייה, תמיד בהתמודדות עם אוכלוסייה אנחנו רגע, מוודאים שזה לא נכנס למרחבי הלחימה. מאפשרים לאוכלוסייה לנוע למקומות הומניטריים או לאן שהם צריכים להתפנות באותו אותה שטח. ונלחמים במוקדים שאנחנו צריכים להילחם.
וזה מקביל אתכם?
לא, לא מקביל, כי הצבא יודע לעבוד עם האוכלוסייה ולשנה אותה ממקום למקום. לא יוצא לנו חיכוך עם אוכלוסייה מורכב וגם אם יצא. הצבא יודע גם להתמודד עם האיום וגם להתמודד עם האוכלוסייה ולאפשר להגיע למקום בטוח.
תגיד, כמה זמן אתם כבר רצוף בפנים?
ספציפית בסבב הנוכחי, בגדול היחידה נלחמת מהשביעי לאוקטובר, לא עצרה. התחילה בקרם שלום כשתפסנו שם קו. עד היום אנחנו בלחימה עם עצירות קטנות ברענונים. היום ספציפית אנחנו תקופה של מספר שבועות כבר ברצף בפנים.
ואיך החבר'ה, איך הלוחמים?
הלוחמים מעולים. מעולים, מצוינים. יש להם המון זיקה לדבר. במיוחד אחרי כל האירועים שחוו. איבדו חברים, איבדו חברים מהפלוגה. וניתן לראות שהלוחמים כבר מבינים את הסיטואציה טוב, מבינים את החשיבות. ההתמודדות שלנו, המפקדים, אם להסביר ללוחם, למה הוא צריך להיות פה, היא לא מורכבת, כי הנוכם מאוד מבין.
ויש יש דרישה כמו למשל בצנחנים של לוחמים, של הורים, שמפעילים לחץ לצאת החוצה, אתה מרגיש גם כמפקד שיש איזושהי בעיה של שחיקה של הכוח?
אצלנו בחטיבה מאוד מקפידים על גם על הקשר עם ההורים והמשפחות, נותנים כמה מידע שאפשר, מייצרים ללוחמים אופציות גם לפגוש את המשפחות בהתרעננויות, גם לצאת הביתה כל רגע נתון, והמשפחות מאוד מבינות, יש תקשורת מאוד טובה של המפקדים עם המשפחות, והמשפחות מאוד תומכות, מאוד תומכות, זה נותן דלק מאוד גדול ללוחמים. ללא ספק הלוחמים שלי נחמים עכשיו במרץ, כי המשפחות נותנות להם את הגב.
יש בכלל, אתם מודעים לשיח שמתקיים בעורף, מחלוקות על המדיניות, מחלוקות פוליטיות וכדומה, או שאתם בבועה?
מודעים, מודעים, אבל זה פחות לדבר ללוחם. יש רדיו, מקשיבים, מאזינים, אבל פחות לדבר ללוחם. הלוחם מתעסק במשימה שלו, הפלוגה, היחידה, החטיבה, זה המהות שלנו כרגע.
אז עכשיו בעצם מה שאתם עושים זה פשיטות ליעדים, כלומר נכנסים לאזורים בצפון הרצועה, נלחמים ויוצאים החוצה?
אנחנו בתוך הרצועה, אנחנו לא יוצאים החוצה, במרחב צפון הרצועה, אנחנו עושים פשיטות ממוקדות והתקפות ממוקדות על אזורים, גם שלא התחככו בהם וגם שהתחככו בהם בעבר. בכל התקפה אנחנו נמצאים מעניינים, שמאפשרים לתמרון הגדול להתקיים, ותמיד תמיד יש משהו חדש, תמיד אנחנו מגלים עוד, תמיד יש עוד שבבים של אויב שעוד מפוזרים, יש עבודה, עושים אותה, שמחים לעשות את זה, זה המהות שלנו.
אוקיי.
אתה היית פקוד של ברנש, נכון?
כן.
אתה יכול לספר לנו קצת עליו?
יצא לי להיכנס ליחידה, להיות מ"פ, תחת ברנש, משהו כמו שלושה חודשים, שלושה ארבעה חודשים לפני השביעי באוקטובר. זה קשר מיוחד מאוד, קשר מיוחד מאוד, מפקד מדהים, 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 אפשר להסביר, זה קשר שכל לוחם יכל לבוא ולדבר עם המפקד הזה.
ברנש זה יונתן ברנשטיין שהיה מפקד הסיירת.
כן.
ראינו בשבוע שעבר את אבא שלו.
כן. כן, ונפל בקרב. מאיפה אתה בארץ, תגיד?
אני גר בעמק חפר, מושב חרב לעת.
וואלה. מושבניק. בסדר, תודה רבה רב סרן תמיר שדיברת איתנו, מפי בית בסרט נחל, דש לאימא.
אני
אמסור. יאללה, ביי, להתראות.
ביי.
פרסומות. שלום יהושע שני.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אבא של סרן אורי מורדכי שני, זכרו לברכה, מקריית ארבע, מפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני, בן 22 ונופלו, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
ברוך השם. עם הפנים קדימה.
איפה נפל הבן?
הבן נפל בכיסופים, לאחר יום לחימה של 9 שעות. המלחמה תפסה אותו ואת החיילים שלו בקו דיווח 118 על הגדר. הפרצה שהייתה באזור כיסופים, הם בעצם הראשונים שעמדו מולה, ולחמו בגבורה, חיסלו עשרות רבות של מחבלים והצליחו להגיע בסביבות 4 אחר הצהריים חזרה לבסיס כיסופים בלי פגע. אם אתם, יוסי, אם אתה מכיר את השטח, זה שטח, הם בעצם התמודדו בסביבות תא שטח של 3 קילומטרים מוקפים במחבלים, מחבלי נוחבה. התמודדו בגבורה, הגיעו לבסיס בשעה 4 אחר הצהריים, התחמשו מחדש, ובסביבות 4:45 עמדו לצאת ונפל פצמר והרג את אורי השם מקום דמו ואת ראם מאיר בטיטו השם מקום דמו.
היית בפגישה השבוע עם ראש הממשלה?
כן.
איך היה?
יצאנו מחוזקים מהפגישה, התרשמנו שאותם החלטות שהתקבלו בתחילת המלחמה, בקבינט המלחמה, אותם המטרות שהוצבו, מיטוט החמאס, השבת החטופים ושליטה ביטחונית ברצועה, התרשמנו שאין מצמוץ ואין נסיגה מההחלטות האלה, למרות כל הלחצים. אני גם שאלתי את ראש הממשלה אם העמדה שהוא מביע זה עמדה שלו או של כל קבינט המלחמה, והוא אמר בצורה חד משמעית שזו עמדה שכל קבינט המלחמה שותף לה. הוא גם הדגיש שאנחנו נראה בימים הקרובים את המשך התפתחות הלחימה גם באזורים שעד היום פחות נלחמו, אזור רפיח. ויצאנו בהרגשה שאכן זה מה שקורה.
כלומר, בתוך כל האירוע שאנחנו נמצאים בתוכו של מאבקים פה בין כניעה לחמאס לבין ניצחון מוחלט, הרגשתם מראש הממשלה שהוא נמצא חזק בצד של ניצחון מוחלט?
בהחלט גם ראש הממשלה, אבל לא רק הוא, גם שאר קבינט המלחמה. תראה, אנחנו גם, כמו כולם, קראנו את הג'ורנל וול סטריט לפני יומיים, וקיבלנו גם כן רוח גבית למגמה הזו, גם ממה שקראנו שם. גם יש לנו חברים שנמצאים בשטח, שלוחמים. תראו, זה שבתל אביב ובירושלים נראה כאילו חיים חזרו למסלולה, והמלחמה היא ככה פחות מורגשת שם. זה לא אומר שהיא לא מתקיימת גם כשאנחנו משוחחים כרגע, ובעצימות משמעותית איכן שהיא צריכה להתקיים. וכשאנחנו מחברים את כל חלקי הפאזל האלה, אנחנו מעודדים, אבל ברור לנו שזה דבר שיכול להשתנות, ולכן אנחנו, פורום הגבורה, שאני ממייסדיו יחד עם ארגונים נוספים, אנחנו נהיה היום בעצרת גדולה בירושלים, שקוראת לא לעצור, בעצם לחזק את הקבינט בנקודה הזו, לא לעצור בשום אופן. הממשלה, גם כל
אתה מבין. קצת נקטע לנו באיכות של הקו של הטלפון, היא קצת חלשה.
כן, אני אנסה לספר עמדה. גם ראש הממשלה וגם כל אזרח ישראלי, אני חושב, מבין שעומדים על הטריבונה גם חיזבאללה וגם איראן וכל אויבינו מסביב, ועומדים לראות כיצד תסתיים המערכה הזאת. וכל אדם מבין, כל אזרח מבין, שאם המערכה לא תסתיים בניצחון מוחץ ומהדהד, אז אנחנו נהיה בצרה גדולה פה. זה לא פחות ממלחמת קוממיות השנייה.
ראית אתמול את מסיבת העיתונאים של החטופות ששבו?
לא יצא לי.
אוקיי. טוב. אז
אגב, אני חייב להדגיש, אנחנו לא באיזה מסלול מקביל לחטופים. אנחנו גם ליבנו עם החטופים, ואנחנו מאמינים שכל הדחיפה הזו לניצחון צבאי מוחץ, הוא משרת את הבאת החטופים בשלום.
אמר את זה גם הרמטכ"ל אתמול, באופן ברור.
נכון, זה פעם ראשונה שהוא אמר את זה.
לא, הוא אמר את זה גם בעבר, לא הבנתי למה זה. הוא אמר את זה בעבר, הוא חזר על זה, ואתמול ראיתי שהוא צודק ב-100%.
לא, אבל יש אירוע מקביל, אנחנו לא רוצים לעשות פה, להכניס אנשים לאימות, אבל כן יש רוח של להיכנע לדרישות חמאס, להפסיק את המלחמה, לתת להם את הדרישות שלהם, זה אסירים וכדומה והר הבית ולא משנה מה, כל מה שזה מגיע להם, קומות בהכי קיצוניים של לקבל עכשיו, כולל מאמרים של לקבל עכשיו את דרישות חמאס, כן, ולהיכנע, יש.
תראו, אנחנו מודעים שיש רוח כזו, ואנחנו גם לא שופטים, אנחנו לא במקום שבא לשפוט את המשפחות, שאני כל כך קשה, ההתמודדות הזו היא בלתי אפשרית, וכל מה שהם יעשו, יאמרו, אני לא שופט אותם, אבל הנהגה המדינית והנהגה הצבאית צריכה לראות את המבט ככה כולל והפחות רגשי ולעשות מה שאכן נכון לעשות, גם מה שנכון להביא את החטופים. וגם אני רוצה לספר שלפני 3 ימים קיבלתי שיחת טלפון מעוזר הרמטכ"ל בתשובה למכתב ששלחנו לפני חודש וחצי בנוגע להקמת ועדת בדיקה חיצונית שהייתה על הפרק והבנו שירדה. בשיחה הזו הבנתי דברים מאוד מאוד חד משמעיים לגבי תוכניות המשך הלחימה ותוכניות שמשמעותם חיסול מוחלט של החמאס גם בהיבט הצבאי גם בהיבט האזרחי. ושוב, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שמחברים את כל הדברים יחד, אנחנו עם הפנים קדימה ועם תחושה שאנחנו בכיוון הנכון.
מה זאת אומרת? מה שמעת מעוזר הרמטכ"ל?
שמעתי דברים חד משמעיים לגבי איך הצבא נערך להמשך הלחימה. לא חושב שזה
כלומר, נכון. כלומר, בסך הכל אתה מרגיש, נגיד, גם מהשיחה הזאת עם עוזר הרמטכ"ל וגם מהפגישה עם ראש הממשלה, שהמערכת מאוד מוכוונת לניצחון.
אכן, אבל כפי שאמרתי, הדברים האלה עלולים להשתנות, כיוון שאתם מודעים לא פחות ממני למערכת הלחצים הבינלאומיים שלא פוסקים לרגע. וזו הסיבה שאנחנו נצא היום, ואני קורא לכולם, זה לא קשור לימין או לשמאל, כל אזרח חשוב שיגיע לעצרת היום בשבע בערב בסינימה סיטי, ליד הסינימה סיטי בירושלים, כדי לתת את אותה רוח גבית שהממשלה חשוב שתקבל מהעם לניצחון מוחלט וחד משמעי על האויב הרע והמר הזה.
אוקיי.
טוב, שיהיה לכם בהצלחה.
יהושע שני, אבא של אורי, סרן אורי.
כל חשוב צריך להשמיע, הנה.
כן. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם, יום טוב.
תן לי את ה... טטטם.
בחרת שיר? סיום?
לא, אתה בוחר.
אוקיי.
יש לך משהו?
לא, אני אתן לך צ'אנס, אולי לא תחזב.
יש לי שיר, היום אני בוחר שיר.
בוא תזהר, שיעבור אותי בלי הבושות.
לא, של לוחם שהוציא שיר.
מה לוחם שהוציא שיר?
לוחם שהוציא שיר טוב. לוחם שהוציא שיר טוב.
אנחנו לא בפינה לשיפוטכם.
לא, לא.
בוא, אנחנו יסדנו פה את הפינה של השירים הכי טובים, ועם קאברים גם הכי טובים.
לא, לא, שיר טוב, שיר טוב, שיר טוב. שיר טוב.
אתה גם במוזיקה התחלת עכשיו להיכנס לי, טוב.
בוא, אני אחראי פה על בחירת השירים יום יום.
בוא, אני רואה.
זה שאני מפרגן לך, זה שפרגנתי לך.
שמנו לב, שמנו לב את הבחירות שלך, בוא.
בוא. ביקום המלפפון לגנן. אופה. בוא גם תתחיל לעשות אוי אוי אוי, וזהו. מה, לאן נגיע?
תמיד מה אני אומר לך? לא, תמיד.
אסף אומר שססון שאול... מי אומר? נו, אני אמרתי, אני השמעתי פה לבנט, זה ססון שאולוב. כבר השמעתי אותו, לא, באמת, ואנחנו נשמיע אותו שוב. טוב, תהיו איתנו גם שעה הבאה, ביי להתראות.
103 FM ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
יושי יהושוע, לא יוסי, תתקנו בבקשה בקריינות של ה...
זה חוזר על עצמו.
מה?
יוסי יהושע.
לא, זה כאילו, אני רוצה
ש... החלפת לי את השם, זהו.
זה טעות כאילו שחוזרת, ואי אפשר שאנשים יקראו לו בטעות יוסי במקום יושי.
יושי. תפס. זה היום בנורא. כמה מאזינים, כמה קהל יש לך, זה לא נורמלי.
זה אנשים פשוט, זה והכל...
וגם מאמצים את זה.
ולא, וזה...
פותח את הדלת אתמול, יושי.
וזה הכל אנשים שמתודרכים על ידי ביבי.
מתודרכים, כן.
מתודרכים, זה הכל תדרוך של ביבי.
כן.
הכי נהיים שאומרים כאילו, השופרות שמתודרכים, זה מגיע מלמעלה. זה מגיע מלמעלה. אתה יודע מתי פעם האחרונה שדיברתי עם ביבי בכלל?
אתה לא צריך את ביבי, יש כברת.
אחרי זה, יוסי, אחרי זה ראיתי ברוך קרא, הוא אומר שאנחנו אומרים באולפן כי אנחנו מכשירים את מה שנתניהו הולך להגיד, כאילו, אז שנייה, אז הוא שופר שלנו או אנחנו שופרות שלו? לא הבנתי. כמה שטויות, כמה אבלים, זה הרמה של, של, של הפרשנויות באולפנים שלהם. זה, זו הרמה. למה? למה זה מגיע לי? למה? אני כבר בין 54 בו אחר 5.
מתי?
באפריל, 27 באפריל.
תקשיב.
כן, יושי.
שמע, אתמול הייתי בשיקום בשיבה.
שר כוח לך שאתה הולך לשם הרבה, באמת, יפה מאוד.
שמע, אני רוצה להגיד לך משהו, ככל שחולף הזמן...
וגם הרווחת ככה זוגיות, שזה יפה.
כן, לא מתוכנן. פחות ופחות גם מבקרים, וזה טבעי. אתה יודע, כשמתרחקים מהלחימה ופחות פצועים, מגיעים, אז מי שבא לו ומסתדר לו, עכשיו זה זמן טוב לבוא.
וואלה.
אם אני מסתכל על הגרף, אתה יודע, בהתחלה, כשיצאנו בקריאה פה ללכת לבקר פצועים, ואז הגיעו, וחנוכה זה היה, אם אני מסתכל על הכמות, בחנוכה היינו בפיק מטורף של פצועים, אתה זוכר, זה פתחה לסופגניות שהייתה כמות מטורפת. ועכשיו אנחנו בירידה הדרגתית.
כל הכוכבים עוד שם? הכוכבים,
כן, יונתן בא היום, יונתן בלחמה, בא היום לך עם משה.
אה, באמת?
בטח, מה אתה חושב?
מה עם אבידה באחר עוד שם?
לא יודע, לא יודע, אתמול הוריתי אותו.
זה בן אדם, זה משהו.
כן, אתמול הוריתי אותו, אבל הרבה השתחררו.
אנחנו מדברים היום עם אבידה? וואי, לא ידעתי.
כן?
איזה קטע, לא ידעתי שאנחנו מראיינים אותו היום.
חלק עברו לשיקום יום, אתה מבין? אז אתה יכול לראות אותם ביום.
איזה איש, איזה איש.
אתה יכול לראות אותם ביום, והם ב-4-5 הולכים הביתה, נגיד נתניה לבר ליומי, אז שיקום ארוך לפניהם.
דרך שהמלחמה הזאת חשפה פה אנשים, שאתה יודע, באמת אתה מסתכל בהשתאות ואתה אומר...
אתה שואל איפה אנחנו כתקשורת, איך לא ראינו אותם? איך אלה לא היו הכוכבים שלנו? כל הכוכבים שלכם, כוכב נולד ומה שאתם עושים בערוץ 14, נכון? אלה היו צריכים להיות מפקדים, סתם אני צוחק, מפקדים. אתה רואה שיכול להיות שמפקד מגלן יכול להיות גיבור, מפקד דובדבן והפצוע הזה והממפה הנדסה ויונותן, תראה איזה אנשים יש פה.
לא, גם אזרחים.
לא ראינו אותם.
תראה את איריס חיים.
נכון.
איריס חיים, אתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר, וואו, באמת, זה כאילו, זה דמויות, או אתה יודע, משפחות...
למה אתה לא מריץ אותה לפוליטיקה?
למה? כי אני לא בטוח שהיא מתאימה לפוליטיקה.
למה לא? אנחנו רוצים אנשים טובים.
כן, אבל פוליטיקה זה דבר כאילו...
דדי שמחי.
תשמע, זה אני לא יודע מה... לדעתי דדי כן הולך לפוליטיקה.
הלוואי, הלוואי.
אני חושב שכן.
הלוואי.
אבל אני חושב ש... אנשים נכנסים לפוליטיקה, הם מתלכלכים, אתה יודע,
נו, אז מה נעשה? איך נשנה פה את המצב? ממה נשאר עם החבורה שלהם?
תשמע, אני מסתכל על האנשים האלה שיש להם עוצמות, למרות הפגיעות הקשות שהם קיבלו, וגם הפורום תקווה של, של איך קוראים להם? ליבמן. ליבמן וצור וכל אלה, אתה אומר, וואו, איזה כוחות יש לאנשים.
נכון.
איזה עוצמות.
שיכנסו. אנחנו צריכים אנשים טובים.
בסדר, אני יודע. זה נורא קשה, כי בפוליטיקה אתה, זה כמו ש... תחשוב שיש לך נשמה שהיא גבוהה, ברגע ש... אני, להבדיל, יותר כלל סוג של דימוי. ברגע שהיא נכנסת לגוף, אז מתחילים יצרים, ומתחילים רצונות, ומתחילים אהבהים, וכל מיני תאוות, וכל מיני דברים כאלה, שזה מתלכלך. אותו דבר, אנשים כאלה שבפוזיציה שלהם אתה מגלה אותם בגדולתם. ברגע שהם ייכנסו לפוליטיקה, פתאום יצטרכו להתמודד עם רוב בכנסת, עם לחצים פוליטיים, עם דרישות, עם... אז כאילו, אז זה לא נשאר מה שהיה. בסדר, אוקיי, אני לא אומר לא, אני לא אומר כן, מי שרוצה, אני אשמח שייכנס.
האינטרס שלנו גם, אתה יודע, בתקשורת זה לדחוף אנשים טובים, ולא את מה שאנחנו רואים עכשיו, בדגש על מפלגה מסוימת אחת. נכון? לא, לא, בחייך, תגיד, מה זה הכי רגע? תגיד, זה נורמלי מה שהיה שבוע עם האלכוהול? תגיד, זה נורמלי? לא, תגיד לי.
לא, זה לא.
אה, תודה רבה.
זה לא.
אוקיי,
תודה. לא, אני חושב שיש פה בעיה.
אוקיי.
כן,
נו, בסדר. אז בשביל זה אני מעדיף שיהיו בכל מפלגה שיהיו אנשים ראויים.
בסדר.
הרבה יותר טובים. ורצו שיהיו גם בחירות, אתה יודע, באיזו מפלגה כזאת יש עתיד וצל גנץ, רצו שיהיה בחירות,
כן,
אתה יודע גם.
כן, בוא נזכור שבמפלגה שאתה מדבר עליה יש בחירות, כן. כן. אז אתה יודע.
אוקיי.
בסדר, אז יש יתרונות ויש חסרונות בכל דבר. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו אחר. תראה, יאיר לפיד מקדם עכשיו בחירות בזמן מלחמה.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך סינק שדברים שהוא אמר ב-2019, לפני נובמבר 19, לפני 4 שנים וחצי. אוקיי? תקשיב מה הוא אומר על זה שאסור לתת לטרור האסלאמי לקבוע פה את הבחירות. אסור לתת לטרור להחליט בשבילנו. זה דבר מדהים. Okay. זה דבר לא יאמן. פשוט... אתה שומע את זה ואתה אומר, זה פשוט לא יאמן. תקשיב.
כלים של הטרור צבאיים, נשק, חומרי נפץ, מודיעין. אבל הפעולה שלו היא פעולה פוליטית-תקשורתית. מטען הצד האמיתי שהוא מצמיד לחברה הישראלית, היא החרדה. אם הוא מפעיל את מרעום הפחד, הוא ניצח. אם הוא משנה את המדיניות שלנו, הוא ניצח. אם אנחנו נותנים לו לקבוע את המהלך הפוליטי, זה מה שהוא רצה. לנצל פעולת טרור נגד אזרחים ישראלים, כדי לקדם את עמדתו הפוליטית, זה פחות לגיטימי. העובדה שהוא אומר את זה, למרות שהוא יודע שזה בדיוק מה שהמחבלים רוצים, עוד פחות לגיטימי. היעד הפוליטי העיקרי של הטרור האסלאמי הוא לפורר את החברה הישראלית. לקחת ממנה את הצידוק המוסרי, להשפיע על הבחירות שהיא עושה. את זה אסור לתת לה. התגובה על הטרור לא יכולה להיות בקלפי.
תראה, אני חושב שהקריאה שלו, אני במקום, אני לא יודע מי העצם של הפי, תראה איך הוא מתרסק. לך על השוויון בנטל. לך על השוויון בנטל. מי רוצה בחירות עכשיו? מה הם לא מבינים? תגיד, מה לא מבינים ראשי המחאה? עוד פעם, אני חוזר על זה מהיום הראשון. אני בתחושה שאתם מחזיקים אותם. אין. מי רוצה בחירות עכשיו? לא רוצה בחירות באמצע מלחמה.
תראה איך הבן אדם מדבר לפני 4.5 שנים על זה שאסור לטרור לנצח את הבחירות. ועכשיו, בזמן מלחמה, בזמן מלחמה הוא קורא לבחירות, שמה הוא רוצה להפיל את הממשלה? יש ניצחון שוויון. יותר גדול מזה עכשיו לחמאס ולסינואר, מאשר להפיל את נתניהו? יש להם ניצחון יותר גדול מזה? לא, זה פשוט לא יאמן. תקשיב. זה לא יאמן.
תקשיב, לא מבינים את הסנטימנט הישראלי. זה הכל. אחרי זה מתפלל למוחד ספרתי. שוויון בנטל. שוויון בנטל. זה הסיפור עכשיו, נגמר.
עוד פעם אתה לא שוויון בנטל שלך.
אני יכול להמשיך לדחוף לך את זה, לדפוק לך בראש כל היום.
אתה גם כן.
בסדר? לא, תמשיך אתה, שאנשים יעשו 120 יום, אנחנו נשב באולפן.
אז תגייס גם את הערבים.
אז בואו, אנחנו נשב באולפן. אנשים באלכסנדרונים, 120 יום.
תפסיק להיות פופוליסט.
זה פופוליסטי?
כן, אתה פופוליסט.
מי רוצה לגייס ערבים? תגיד.
אמרתי לך, הראיתי לך מקודם, שהערבים לא מתגייסים, וחלק גדול מהחילונים לא מתגייסים.
אבל אתה לא רוצה לגייס אותם, מה אתה קופץ? לא, 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 מי רוצה את הערבים? לא רוצה את הערבים, מה אתה מכניס את הערבים עכשיו לסיפור?
בסדר, אז אני גם לא רוצה חלק מהחרדים, אני רוצה שמי שילומד תורה
ילמד תורה. חלק אישי קטן, שימשיך ללמוד תורה, ומי שעל הברזלים שיבוא, תקבע מכסות, ולא במספרים האלה. ורצו שגם יעבדו.
עובדים,
עובדים.
עלו.
יש, עלו.
נכון, עלו, עלו, עלו הרבה.
קודם כל, תודה רבה. עלו הרבה. שמע, אינון, אני מה זה מעריך את זה שהם גם עובדים וגם משלמים מיסים, ולא חיים 100% עליי, אלא רק 90% עליי. אני מעריך את זה, באמת, שמע, אינון, הם עובדים.
תגיד, למה על הערבים אתה לא מדבר ככה?
תקשיב.
למה על הערבים? נשים ערביות עובדות באיזה 29%.
אותו דבר.
למה אתה לא מדבר ככה?
אותו דבר.
לא.
אותו דבר, ועל השחור שם, ועל השוק שחור שם. איפה מס הכנסה שם? תגיד, איפה מס הכנסה במגזר הערבי? תגיד, הכל עושים שבשחור, כולם יודעים שהכל בשחור, נכון?
כן.
איפה מס הכנסה? חכמים רק עלינו? זה כמו משטרת התנועה, ואתה ראית משטרת התנועה בתוך כפר ערבי, בודקת רשיונות. לא, יש, בסיסים. יש. מה אתה אומר? יש. אתה חי בסרט, צריך לזה מבצע של מחוז שלם כדי לשים שם נעדת לבדיקת רשיונות, אתה לא בעניינים. על מה אתה מדבר? אז בואו נדבר על דברים חיובים. אז רציתי להגיד לך, תקשיב, אפרופו השיקור, רציתי להגיד לך, אני רוצה להגיד לך על דברים טובים. שמע, היה לי איזשהו חלום בתחילת הדרך, שאנחנו נקים בשיבה איזה חמל, אוקיי? שייתן מענה ראשוני לפצועים, אוקיי? אחד מגיע, נשבר לו הטלפון, השני הלך לו התפילין, השלישי צריך מוניות לאחות, הרביעי חנייה לזה.
יש את שי גראוכר.
עזוב אותי, עזוב, באמת, עזוב אותי מזה ומההצגה הזאת עם הטלפונים, עזוב אותי, שים אותי בצד, לא רוצה להגיד לשון הרע ולא שום דבר. תניח לי, אני רואה מה קורה בשיקום עם כולם. רואה מי תורם ומי עושה עם יחץ.
אופה.
כן, מה אתה רוצה? אני רואה את זה בעיניים. עזוב, בסדר, כל הכבוד תרם וזה, הכל בסדר, נשאיר את זה בצד ואני פחות מתחבר ל... התרומה הזאת. אני מעדיף שאנשים שם באים צמודים ברגעים הקשים כשצריך אותם ובלי זה. בסדר? ואנשים כאלה אני כן רוצה לפרגן להם.
טוב,
בסדר?
אוקיי.
ועשינו את זה ולקח זמן אגב להניע את הבנקים ואני רוצה לתת קרדיט גדול לבנק דיסקונט שהקים שם חמל יחד עם העמותה שמטפלת בחיילים נותנים תקווה ונותת מענה לחיילים שצריכים בזמן אמת, כל אחד את מה שהוא צריך, וזה כסף קטן לבנק. תקשיב, זה בדיחה.
ברור.
זה בדיחה. ואתמול עשו להם אירוע, תקשיב, אתה יודע מה הדבר שהכי חיילים אוהבים? לא אומנים ולא בטיח ולא אורחות שף. משחקי פיפה. שים להם, תבין להם, משחקי פיפה לכל הלוחמים. בעיקר, אתה יודע, הייתה תמונה קשה. ראיתי אותה מהצד את כל הקטועי רגליים, ומשווים מול המסכי פיפה, משחקים, והם עפים, אי אפשר היה להוציא אותם, בחוץ עשינו, הם עשו להם, אתה יודע, הביאו ארוחות ואוכל וזה וזה, לא יצאו, הם בתוך המשחקי פיפה, אם מישהו רוצה לקנות פצועים בצהל, זה זה, ולתת מענה, והיום, ואני אספר לך שאתמול הסיפור מרגש, אחת המשפחות, לא משנה, מעוטת יכולת, רצה לעשות הפקת בר מצווה לבן שלה, לאח של הפצוע שהוא פצוע קשה, והבנק לקח את זה עליו, בלי שאלות, בלי, מעכשיו, מעכשיו לעכשיו, כמה אתה צריך, כמה זה, סגרו את זה, ועושים את זה עכשיו מחוץ לשיקום בשיבה, ואני קורא לעוד חברות גדולות, שעשו פה המון כסף, המון כסף בשנה ובשנים האחרונות, כנסו מתחת לאלונקה, ותעשו בדיוק את אותו דבר, עושים את זה עכשיו בשיבה, תעשו את זה עכשיו במקומות אחרים. בסדר? תעשו את זה בסורוקה, תעשו את זה בבית לוינשטיין, ותעשו את זה גם ביחילוב ששם יש פצועים. ואתה יכול באמת בעזרה הכי קטנה, שזה כסף קטן לכל החברות האלה, כסף קטן, תתחברו אליהם, תביאו את העובדים, תכירו אותם. תעשו אימוץ בין סניף בנק או חברת ביטוח, או אני לא יודע מה, חברת פיננסים או כל חברה אחרת, לבין מחלקת פצועים. זה הדבר הקטן שאתם יכולים לעשות, וזה, אני אגלה לך סוד, זה הופך את העובדים להרבה יותר טובים. הם מתחברים, הם ערכיים יותר, הם ציונים יותר, הם שומעים את הסיפור, הם היו רחוקים, לא כולם קרובים למלחמה בעזה, אני אגלה לך. לא כולם, למרות המספרים. יש אנשים שזה פחות נגע בהם. ופה הם נחשפים לסיפור הזה, ונחשפים לפציעות, ונחשפים לליווי שהם צריכים. וזה חשוב.
שכוח.
כן.
יפה.
יש שם גם מגדל שוקיון, צריך לתת להם גם קרדיט. וה-IBI, אני מקווה שהם ימשיכו. ועוד חברות, וכל חברה שתיתן, אנחנו נפרגן לה.
יפה, כל הכבוד.
בדיוק, וכל נשרוף כסף בקמפיינים בטלוויזיה, תבדוק מה זה בקמפיינים שמספרים סיפורים על מילואים ניקים, הם עוזרים להם כלום, שקל וחצי הם לא מוצאים עליהם.
וואלה.
ברור, מה הם עושים? נדחה לכם את המשכנתא, מה הם נתנו? תגיד, בדקת מה הם נתנו? כלום, אבל קמפיינים, סנטימנטים, מדהים, וכו, וכו, וכו. לכו, תכנסו מתחת לאלונקה, כמו שמתחילים לעשות עכשיו. תודה.
מי מפרסם שהוא עשה ולא הכי
לתת? חבר'ה, ברור, מה אתה...
מי? תגיד.
ראית, בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בוא, בחייך, מה הם נתנו? שקל וחצי מול הרווחים, מול מה שהם יכולים לתת.
טוב.
מיליארדים עשו, הבנקים עשו רווח נקי 26 מיליארד שקל השנה, תגיד. שימו 50-100 מיליון על חיילים, מה קרה?
מדהים.
ועל פצועים, מה קרה? את זה הם לא שמו.
שמים את זה על הקמפיין.
ברור, מה, עדיף על קמפיין, מה, זה נשמע הרבה יותר טוב.
ברור. טוב, בסדר. יושי.
אבל הכיוון בסדר, מתחילים עכשיו לנוע, וכל מי שייכנס, זה כולם אנחנו נפרגן.
ברוך השם. טוב, לאן אנחנו מתקדמים מפה? פרסומות, אוקיי, אחרי הפרסומות יהיה פה אבידה בחר שאני מת עליו, תושב ברי, שקרה לו אסון, ואיבד את אשתו דנה, את בנו קרמל, בשבעה באוקטובר, בממד, סיפור, ראיינו אותו פה כמה פעמים, איש מעורר השראה, ונשאר שם בממד עם ביתו הדר, אם אני זוכר נכון, ותכף נשמע, רגע, אנחנו מדברים איתו עכשיו או עוד מעט? טטטם, טטטם, בואו נראה. פרסומות, אחרי הפרסומות, יאללה ביי. עכשיו נגיד שלום לסרן במילואים אוהד חזן, שלום.
בוקר טוב, שלום.
מפי מפקדה של, למה אני שומע את עצמי כזה מתחתי? מפי מפקדה של גדוד 982, חטיבת הארי.
נכון.
בעלים של חזן גחלים.
נכון.
מה המצב?
ברוך השם, הכל טוב.
מה, היית הרבה במילואים?
ארבעה חודשים, בקטנה.
אוקיי, איפה, בעזה?
בעוטף ובפנים, כן.
אוקיי, ואז מה, אתה חוזר, יש לך עסק, ומה, העסק המשיך לעבוד?
לא יכלתי להתחלק, גם העובדים שלי הם מגויסים עד היום.
וואלה.
כן, בגזרה הצפונית, אני פשוט ירדתי דרומה.
כן.
והעסק היה סגור, אני אפשר להגיד יום למחרת בשמיני לאוקטובר הבנתי את פחות או יותר, כן, את גודל האירוע, והבנתי שאני לא אצליח לעשות גם וגם, בהחלטה של רגע, החלטתי שאני כל כולי בצבא, בשביל החיילים, בשביל המדינה, סגרתי את העסק, הקפנו את האתר שלנו, וזהו. והלכנו קדימה להסתער, מה שנקרא.
כל הכבוד. ומה קרה לעסק?
וואו, העסק הוקפה, בעצם הכל התזרים, הכל נעצר, להפך, אנחנו גם הוצאנו גם תרומות לכל החבר'ה שעולים צפונה, כל הלוחמים שמכירים אותי, אז ביקשו לעבור לקחת כל מיני מוצרים, מנגלים, פחמים, מעשנות, באהבה כמובן, ועכשיו אני מתחיל ממש אפשר להגיד מאפס.
רגע, איפה המדינה בסיפור הזה?
לא, המדינה בסדר גמור בסיפור הזה, הכל בסדר, אני לא... זה, אני מדבר על העסק. עדיין זה לא 100% מבחינת החזרים, כן? אבל כל ההטבות שאנחנו מקבלים בתור מילואימניקים, וכל הדברים שהם מעבר, זה אפשר להגיד שזה מחצה. חיצה את הפערים.
כן, כי חשוב לומר את זה, אני חושב שהצבא הפעם, תקציב שקיבל מהאוצר, שם המון כסף למילואימניקים ולמעטפת, ויש לכם גם קרן מיוחדת לפיצוי.
נכון.
אז איפה אנחנו יכולים כן לעזור? קודם כל, איפה נמצא העסק בדיוק?
אז זהו, אז העסק נמצא 8.5 קילומטר מגבול לבנון, במושב פקיעין החדשה. נכון, יש לנו אתר אינטרנט, ואנחנו נמצאים ברשתות החברתיות.
רגע, מה זה פקיעין החדשה?
פקיעין החדשה זה צמוד לפקיעין הישנה.
זה יישוב בפני עצמו?
נכון, זה יישוב יהודי שהוקם ב-1955. תמיד סיפרו לי שהמסעיות של עולי מרוקו נגמר להם הדלק על ההר והחליטו לה כמושב.
אוקיי, אז שם יש לך את העסק של חזן גיחלים.
נכון.
אבל הבעיה היא שאין תיירות, לא? הצפון שומם, זה הסיפור.
נכון, הוא שומם. גם ככה רוב העבודה שלנו לא הייתה בצפון. אנחנו היום מתפרסים, אתה יודע, שליחויות לכל הארץ. אז רוב העבודה הייתה דרך האתר שלי.
אוקיי. אז מה זאת אומרת, אתה רוצה שליחויות מהצפון לכל הארץ?
נכון, המדינה קטנה.
אוקיי. לא, אבל עד שמגיע זה מתקרר, אני יודע.
לא, מוכר ציוד.
ציוד.
ציוד,
הבנתי.
ומטבחי חוץ, מנגלים, מהשנות.
אז מי הקהל שלך? מסעדות, מוסדים?
כבר לא, אני כבר נהייתי רעב, כבר לא יודע, בדמיון ראיתי סטייקים, אתה מבין? כאילו, נהיה לי פה...
אינון, אתה מוזמן באהבה, ויש תמיד הכל, כן? אנחנו מושבניקים, זה לא להפך.
אוקיי, טוב, בסדר, סבבה, הבנתי, עכשיו הבנתי. אז לכל הארץ, מנגלים, מעשנות, מה עוד?
טאבונים, מטבחי חוץ, פחמים. בכלל אני התחלתי את העסק הזה מעישון בשר, הייתי מעשן בשר, כהובי, ומוכר בסופי שבוע.
אוקיי.
לפני 5 שנים בערך, ובסך הכל הקשבתי ללקוחות או לחברים שביקשו שנביא מוצרים, שנלמד אותם, והשאר היסטוריה. אפשר להגיד שבערך 3 שנים אני לא מצליח לעשן בשר, אני רק מוכר מוצרים.
אוקיי, סבבה, איך אפשר לעזור, איך אפשר למצוא אותך ולחפש וכאלה?
אז אנחנו נמצאים בפייסבוק, באינסטגרם, בחנות שלנו זה חזנגחלים.com, החנות האינטרנטית. אנחנו נמצאים גם במושב פקיעין החדשה, בווייז, אפשר להגיע אלינו.
אוקיי.
יש מישהו בחנות, כל המשפחה נרתמת על מנת להרים את העסק.
אוקיי.
חשוב גם לציין את הבמה, כן? שאומנם אנחנו בשביל אוקטובר כמובן נלחמנו ועשינו הכל למען המדינה, ומאחורה ישרנו בית ואישה עם 5 ילדים שהיא באמת אשת חיל, וארבעה חודשים היא והילדים בקושי ראו אותי, ובלעדיה לא הייתי פה היום, מה שנקרא, ברמה כזאת.
תגיד, איך היה במילואים?
מאוד מאתגר.
למה?
היה מאתגר. כל האירוע הזה, תשמע, אנחנו בני 38, אנחנו חווינו את לבנון השנייה, כן, אבל לא בעצימות הזאת. אחד, זה להבין את גודל האירוע. 2, התחלנו מנקודה מאוד מאוד נמוכה יחסית, אפשר להגיד. גם אנחנו כעם, וגם איך שתפסו אותנו. ואנחנו היינו צריכים להרים ממש את עצמנו, המוטיבציה, כן, הייתה בשמיים, כולם... היו בעננים, אבל היינו צריכים לגשר על פער שנוצר, ואני יכול להגיד לך היום שיש לנו עם עם מדהים שתרם ועוזר ומפרגן, וגם היום, עד היום, הם לא שוכחים את המילואים ניקים. כבר מחר אני נמצא כמו תערוכה כזאת שעושים אך ורק למילואים ניקים בסביון, במתחם ג'י, הזמינו אותי, הכל על חשבונם, רק להגיע, לשים בדוכן את המוצרים שלי, וזה רק תערוכה של אנשי מילואים, בעלי עסקים. אז אני מעכשיו לעכשיו הולך להגיע לשם, יש אנשים כל כך מרגשים, יש לי כל כך הרבה סיפורים, אבל האוכל והדברים שקיבלנו, אנחנו בקושי פתחנו מנות קרב. אני היום, עד היום מקבל אנשים, מאנשים ביט, מקבל ביט של כסף, תודה שאתה שומר עלינו, זה ספתח שיהיה לך לעסק. אנשים מזמינים, אנשים מזמינים מהאתר ולא רוצים מוצרים.
מדהים.
ינון, לא רוצים מוצרים, תקשיב, זה מרגשים, אנשים מדברים איתי ואומרים, אנחנו ננשק את האדמה שאתה דורך עליה, מה שאתה צריך, אתה המשימה של החיים שלי, אני רוצה שתצליח.
יפה. סרן אוהד חזן, מחזן גיחלים, אם אתם צריכים מוצרים למנגלים וכדומה, אז תחפשו חזן גיחלים בכל הפלטפורמות ותמצאו שם, ותודה רבה על כל מה שעשית במילואים, ושיהיה בהצלחה.
תודה לכם, ינון ויוסי, שייך ליום.
תודה, כל טוב. אבידה בחר, שלום.
היי, מה נשמע?
טוב, מה שלומך?
מה, הולך ומשתפר.
אבידה בחר, כפי שאמרתי לפני הפרסומות, קרא לו את האסון הזה בשבעה באוקטובר, הוא איבד את אשתו דנה, את בנו קרמל, ושרד יחד עם הדר, ביטחה, נכון? השם הדר.
נכון.
הצליחו איכשהו לשרוד את התופת הזאת, והוא, הייתי אומר קם על הרגליים, אבל קמת על רגל אחת. כן, כאילו.
הייתי על שתיים, אבל מהר מאוד הורידו לי אחת, ובסוף נשארתי עם אחת, אבל כרגע אני עם הפרוטזה, אז אני מתחיל לעשות אימוני הליכה.
מתי קיבלת פרוטזה?
ביום ראשון.
וואלה.
ואיך זה?
ביום ראשון האחרון.
איך זה?
שמע, רובוטריק. זה מה שנקרא, להתחיל להבין שאתה הולך על משהו שהוא לא טבעי, אבל אני מעריך שמהר מאוד הוא יכול להיות טבעי, וחלק מהחיים.
כאילו הוא לוקח זמן להתרגל לאירוע.
כן, כן, זה אירוע קשוח.
זהו, אתמול ראיתי כמה חדשים, כמה כתובים חדשים עם פרוטזות.
הרגל שלך כתועה מתחת לברך או מעל הברך?
לא, הרי יש לי מעל הברך.
מעל הברך.
רגל ימין מעל הברך, רגל שמאל שלי אירויה, היא בשלבי סגירה האחרונים. כן, כבר שתוך שבוע, שבועיים.
אז בעצם הפרוטזה היא גם עם ברך.
ברור.
איזה סיפור זה עכשיו הפרוטזה?
זה
סיפור, אתה לוקח מהארץ.
הפרוטזות כרגע זה משהו שהוא מדהים. זאת הטכנולוגיות כרגע הן מדהימות בפרוטזות.
גם בארץ וגם בארצות הברית.
מה מדהים בפרוטזות?
שמע, ברכיים אלקטרוניות לומדות אותך, ואתה לומד לאט לאט להשתמש בהם, ויש בהם אפליקציות לאופניים, ואפליקציה לכל דבר, ואתה בעצם מתחיל לסגל הליכה, ולסגל להתרגל. כן?
זאת אומרת, בעצם להרגיל את המוח לרגל החדשה.
בדיוק, אנחנו 4 חודשים מתאמנים רק על רגל אחת, ופתאום מחזירים לך את השיווי משקל לרגל ימין גם. אז כן, זה קשוח.
אתה מצליח כבר ללכת?
הולך עם קביים, כן.
מדהים, מדהים.
כן, כן.
תשמע, שלחת לי לפני כמה זמן תמונה שמצאו את האופניים שלך בעזה.
נכון, את החטופים לא מצאו בעזה, את האופניים שלי מצאו אותם. מבין איזה דבר מדהים זה?
איך מצאו את האופניים? איך ידעו שזה אופניים ש...
איך זה הגיע אליי? איך סגרו מעגל איתך?
מה, בטוח שאופניים כאלה כמו שהיו לי, הן לא שייכות למישהו עזתי. אז מהר מאוד הביאו אותם למדווש, כי יש להם מדבקה של החנות שנמצאת בכניסה לבארי, למדווש, לחנות אופניים גדולה.
אוקיי.
ושם בשנייה מכירים אותם בדקת האופניים, וזה שייך לעבידה, והביאו אותם בשנייה, והכל... חוץ מפנצ'ר, הם חזרו תקינות.
וואלה. תגיד, איך אתה?
אני בסדר. מה, בשיקום.
כן.
קם להתאמן כל בוקר וללכת על הפרוטזה, קצת ריפוי בעיסוק. בסדר גמור.
מה שלום הדר?
הדר מצוין, במלון.
בים המלח.
הרבה צלקות, כן, בים המלח. הרבה צלקות על הרגל, בסיסים, אבל היא חזרה לעצמה, פחות גופנית, היא חזרה לעצמה, והיא רצה עם החברות שלה, ומדהים.
פתחו להם בית ספר משותף, שכאילו הם חוזרים ללימודים ביחד?
פתחו להם בתי ספר בעין גדי ובים המלח. האמת היא שהבת שלי כרגע לא הולכת לבית ספר, היא מוצאת דברים אחרים לעשות כרגע, אני מקווה שהיא תחזור בקרוב לבית ספר, ותחזור לשגרת הלימודים והחברים ולספסל. כן.
איך אתה מול מה שקורה במלחמה וההתקדמות והמסע ומתן וההצעות לעסקה והמרדף בחאן יונס, איך, מה עובר עליך?
שמע, הרבה תסכול. הרבה מאוד תסכול. אתה מבין שבמלחמה הזאת, לפחות איך שאני מבין אותה מהצד, אין בה אסטרטגיה. אין בה משהו שאתה אומר, אנחנו רוצים להגיע, לנקות את הרצועה, ממש. אתה רואה היום בטלוויזיה שהחמאס משתלט על צפון הרצועה, פשוט מאוד צריך להעיף את כולם משם. צריך להבין שזה שכנים שאנחנו לא יכולים לסבול אותם יותר. והשכנים האלה צריכים אולי בדרום אפריקה לעשות מדינה פלסטינית, אבל בטוח לא כאן. אני אעזור להעביר אותם לשם, תאמין לי.
אתה מדבר על הגליה? טרנספר? מה?
אפשר. אתה יודע, יש פתרון סופי, שאתה יכול לעשות פתרון סופי בכל מיני דרכים. גם הגליה זה פתרון.
לא, אבל אתה חושב שמה, שמדינת ישראל צריכה לעודד הגירה שלהם?
מדינת ישראל חייבת לעודד הגירה, מדינת ישראל חייבת להחליט שהוא לא אויב יותר, ושאין שם שום דבר. היא חייבת, אחרת, זכות הקיום שלה, הוא עלות בערפל.
לגרש אותם פיזית.
לגרש אותם פיזית, שלא יש שם אחד.
איך אפשר לעשות נקבל, כזה דבר? איך נעשה את זה? כל העולם יהיה נגדנו.
כן, אבל אם זה היה הפוך, אז ה2.5 מיליון איש האלה היו הורגים בשנייה 10 מיליון איש, והעולם לא היה מתקתק בכלל. ואני חושב שזה פשוט צביעות של העולם על הדבר הזה. ואני חושב שבדבר הזה חייבים להיות מאוד מאוד נחושים, כי אם ישראל תשדר שאנחנו הולכים לפתרון סופי של הגליה או של השמדה, אז בסוף העולם לא ייתן את זה לקרות, אנחנו נמצא פתרון אחר. אבל אם נשדר שהפתרון נשאר אצלנו, המצב הכי גרוע שיש בעולם.
ואתה לא חושב שאיבדנו את המומנטום? לא היינו צריכים לעשות את זה לפני כן, ואז?
אם היינו הורגים ביום השני למלחמה, היינו הורגים 800,000, זה היה נראה אחרת, ברור.
אז אתה בעצם מתוסכל ממה שקורה?
אני מתוסכל מאוד.
אבל גם זה לא יודע, כאילו במיליה שלך, נגיד, בקיבוץ וכאלה, אתה נוף די חריג, לא? או שאתה חושב שהרבה אנשים...
אני חושב שהרבה אנשים גם בקיבוץ חושבים כמוני, כבר נגמר לנו, יש כאלה שלא יחזרו לקיבוץ ויגידו, חבר'ה, לא מתאים לי לחזור למקום כזה, למרות שהמקום הזה, ואתמול הייתי בפרי, גן עדן, תקשיב, מטורף, קלניות, ביטרונות, פשוט לא יאמן איזה מקום אנחנו חיים בו, ובעונה הכי יפה של השנה. פשוט לראות את זה, אתה אומר, וואו. אז כן, אנחנו רוצים לחזור לשם, רק אני צריך שהצבא יעשה את העבודה, והמדינה והמדיניות ינקטו באיזושהי אסטרטגיה, ולא ינהלו איזושהי טקטיקה דרך חלון כזה או אחר.
אתה תחזור לשם?
ברור.
מה עשית?
תגיד לי, החקלאי תמיד יחזור להרגעה שלו, נכון? והרגעה שכל 50 שנה יתפוצץ עליו. אז גם אני אחזור לשם, וכנראה אנחנו עוד 50 שנה במצב הטוב יתפוצץ לנו עוד פעם, במצב הרע, תוך חודש וחצי אנחנו נקצמים עוד פעם.
טוב.
מה אתה, אם נגיד אתה לא מאמין במיתות חמאס, חיסול חמאס, פירוז הרצועה, שלטון אחר שלא מסית ולא מחנך להסתה, אתה לא מאמין בכל האירוע הזה?
אני לא מאמין לזה. אני מאמין שמי שברצועת עזה לא יפוך להיות ציוני, וכנראה הוא תמיד ירצה להשמיד אותי, ולכן אם יש דבר אחד בתנך שכתוב שמי שבא להורגך, השכם להורגו, וצריך להבין את זה, כי אנחנו נחטוף. ואם כנראה לא טוב לנו היום, אז כנראה לא מספיק רע לנו. אבל יהיה לנו בהמשך עוד יותר.
אתה בעצם חושב כמו, איך קוראים לו, יוסיאן, איך קוראים לו יוסי...
כן,
פרסי,
כן.
אליהו יוסיאן. הוא הכי מייצג את תפיסת עולם שלך כרגע.
אני חושב שאנחנו לא יכולים למתנת. לנו אסור, וצריך להבין שכל מדינות ערב מסתכלות על עזה, יהודה ושומרון מסתכלים על עזה, והם רואים איך ישראל נוקטת שם, וככה הם גם פועלים מולנו. וצריך להבין שאסור לנו למצמץ ברצועה של 40 קילומטר אלה.
יש מישהו בפוליטיקה שמייצג את תפיסת העולם שלך כיום?
לא יודע. לא חשבתי על זה יותר מדי.
אולי בן גביר?
לא, ממש לא.
מה לא? הוא כן...
לא,
כן תפיסתו.
דיברנו על הרצועה, לא דיברנו על הרבה ישראל, לא דיברנו על ה...
לא, התכוונתי רק לגבי עזה כמובן, לגבי עזה.
לגבי עזה אני יותר קשוח מבן גביר.
לא, זה מצחיק כי בעצם יש פער בין, גם רואים את זה בסקרים, בין זה שהאנשים לקחו ימין החזק, לבין הסקרים שכמו שאתה אומר, אתה נותן פה עמדות כמו שיותר קיצוני מבן גביר, אבל אין סיכוי שתצביע לו.
לא, אבל רגע, שנייה, ימין ושמאל, אתם לא פעם נכנסים לזה. אני עדיין בצד השמאלי של הפוליטיקה. וצריך להבין את זה.
אז מה המשמעות של שמאל? סליחה,
רגע, המשמעות של שמאל זה מדינה סוציאליסטית.
אוקיי, מקבל.
לשמור על העסקים, רגע, לשמור על העסקים פה, ולא לייבא כל דבר כי יותר זול בחול, בסדר? ולשמור על הגבולות.
עסקים זה קפיטליסטי.
ברור. בוא, זה ימין ושמאל, אתה יודע, לקחנו נישה אחת מאוד קטנה בין ימין ושמאל, ושם פתחנו, אמרנו, חבר, זה הבעיה שלנו.
אבל בביטחוני מדיני, איפה אתה?
אני, רבין, איך אומרים רבין, בכל הכוח.
רבין עשה את אוסלו.
אין איזה.
רבין עשה את אוסלו.
לא, זה נכון. אבל כנראה לרבין, כן, אם היו בוגדים בו, לא היה נשאר שם אחד. אחד לא היה נשאר שם. וזה מה שקרה לנו. כי אמרנו ונתנו, וגם אני הסקתי חבר'ה מהרצועה, מבית לאיה, ואתה יודע מה? אני היום לא מוכן להחזיר אחד לבארי, והמדינה צריכה להביא לנו היום תאילנדים, כדי שנמשיך לקטוף את הפרדסים שלנו ואת המטעים שלנו, כי אנחנו לא רוצים להחזיר אחד לכיוון הזה, וגם אם אנחנו לא נקטוף אותם, אז שהפרי ייפול על הרצפה, רק לא נחזיר אותם.
אתה חקלאי?
כי אנחנו נותנת להם תקרה.
אתה חקלאי?
אני מנהל את החקלאות של הקיבוץ.
אתה מנהל את החקלאות של הקיבוץ?
כן.
יישר כוח.
תודה.
ותחזור לעשות את זה?
ברור, אני כרגע, אני כל שבוע, יום בשבוע, אני בבארי, ברור שאני אחזור.
אתה עושה את זה כבר?
כן.
זה תותח. טוב, 100%. אבידה בחר מבארי, תודה רבה שדיברת איתנו.
בריאות, ביי.
כל טוב, פרסומות. שלום, הדס וינוגרד הבר.
שלום, בוקר טוב.
נשואה לסרן רייש, רופא לוחם ביחידה מיוחדת בקבע, ומקימות פורום נשות משרתי הקבע.
נכון מאוד.
מה האירוע?
אז ככה, אנחנו נמצאים בעצם 4 חודשים לתוך הלחימה, במצב חירום שהוא חסר תקדים, ומשפחות משרתי הקבע בעצם לא זכאיות לכלום, לשום הטבות, לשום סיוע מהמדינה, לשום מעטפת. ואנחנו עוברות כבר כחודשיים מאז שהפורום הוקם, בין כל משרדי הממשלה, בין כל חברי הכנסת, מגיעות לוועדות, מגיעות, מתגשות עם אנשים חשובים, משפיעים, ובעצם כל המשרדים וכל האנשים מוצאים המון אמפתיה כלפינו, וגם בנוסף סיבות למה לא לעזור לנו, למה זה לא התחום האחריות שלהם.
מה אתם רוצות?
אנחנו מבקשות מעטפת למשפחות בעצם בתקופת החירום. אנחנו עורף מאוד מאוד חזק, אנחנו תומכות בבני הזוג שלנו, משרתי הקבע, אנחנו מאמינות לחשיבות העשייה שלהם, אבל אצלנו בעצם אין תאריך תפוגה על הקושי הזה, ואנחנו צריכות לתחזק את החוסן שלנו ולתחזק את העורף, כדי שנוכל להמשיך.
אבל הצבא בנה מעטפת למשפחות, זה לא שלא בנה, אני חושב שאולי לא מספקת כמו למילואימניקים, אבל יש מעטפת מסוימת.
אז אנחנו לא מכירות מעטפת, אם אתה מכיר אותה, אנחנו נשמח לשמוע עליה. Mm-hmm. אבל בעצם, משרתי הקבע, כתוצאה מתקופת החירום, לא זכאים היום לקבל שום הטבות, ואני לא מדברת על המשרתים עצמם.
ברור למשפחות, אני יודע, יש פער גדול, ואני חושב שכן צריך לטפל בכם, במילואימניקים טיפלו, ובנשות הקבע, וגם בבעלים, אגב, יש לא מעט בעלים שאנשים שלהם בקבע, וגם בתפקידים לא רק בתפקידי לוחמה, כי אני מזכיר שגם קצינה שמשרתת ברמת דריכות ב' או אפילו בקריה, היא עובדת מסביב לשעון, וצריך לסייע לה עם הילדים ועם המשפחה.
אז אני
באה
להגיד שזה בהחלט נכון, ואני רוצה להוסיף על זה אפילו, שהמשפחות שלנו והחברים שלנו, הם תומכים בנו והם מחזיקים אותנו מעל המים, אבל בעצם הקושי המתמשך הזה, הוא פה כדי להישאר, שנת 2024, הוגדרה בצהל
כמעט. נכון.
ואצלנו אין תאריך תפוגה לקושי הזה, אנחנו מתחילים לשמוע, ברוך השם, באמת זה משמח מאוד, שהרבה משפחות של, מילואימניקים מתחילות לקבל את בני הזוג שלהם, ואת את המשרתים חזרה הביתה. אבל אצלנו אנחנו פה באמת כדי להישאר.
טוב, בואי נפרוט את זה, מה חסר לכם?
אז בעצם, קודם כל, הסיפור שלנו כנשים עצמאיות ושכירות, אבל שמחזיקות קריירה, הוא סיפור שאין לו פתרון למעט פתרון כלכלי. אנחנו צריכות עזרה, שיקימו לנו קרן סיוע, שנוכל לפצות את עצמנו, קודם כל על האובדן הכנסה, על כבר 4 חודשים לתוך הלחימה, אין לנו אוויר. יש לנו קושי בימי חופשה ומחלה, שאנחנו מבקשות להכיל גם עלינו. בעצם השבוע התבשרנו ש... משפחות משרתי המילואים, הבנות זוג שלהם, קיבלו בעצם 8 ימים נוספים של חופשה. אנחנו מבקשות גם את אותם 8 ימים שיחולו גם עלינו. אנחנו בעצם, מלכתחילה, בכלל לא הבנו שכל הדברים האלה הם לא חלים.
הם חלים רק על המילואים ניקים.
נכון, כי זה בעצם...
וזו טעות וזו טענה, וזו טענה מאוד נכונה. ראש אכ"א מאזין לך, תני עוד דברים, כן.
אני אומרת, גם זה, גם הקלות לסטודנטים, אפילו דברים שלא עולים כסף, אנחנו מבקשות. הרחבה של הסיוע הנפשי למשפחות שלנו, לילדים שלנו, אין סיבה שהילדים שלנו לא יקבלו את אותה מעטפת שמקבלים על ילדים של משפחות משרתי המילואים. ואני אומרת, באמת, כל הדברים האלה...
נפגשתם למשל עם, נגיד, עם רמ"ח מופת, עם פסקו, נפגשתם...
נפגשנו גם עם פסקו, נפגשנו גם עם ראש אכ"א, נפגשנו, אנחנו נפגשים איתם, והצבא טוען שהוא מכין לנו תוכנית, אנחנו מצפות לשמוע עליה. אנחנו אמורות להיפגש גם ביום שני הקרוב עם שר הביטחון. ואנחנו ממש תולות הרבה תקוות בפגישה הזאת.
האמת, גם פה זה כסף קטן, לא מדובר בהיקפים גדולים. לא מדובר במספר, נכון?
למרות שנוטים לחשוב שאנחנו אוכלוסייה נרחבת, אין הרבה משרתי קבע, זה משהו שהוא חשוב לתחזק אותו, חשוב במיוחד בתקופת חירום כזאת, לחזק את המשפחות בעורף, וזה משהו שהוא לנו היה מאוד ברור.
אוקיי.
אני אגיד משהו נוסף, שבאמת בן הזוג שלי, הוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא רופא ביחידה מיוחדת ובקבע, אני גאה בו מאוד, הוא גם בשגרה וגם בחירום, הוא רופא מדהים, מקצוען אמיתי, הוא מציל חיים, ואני באמת מרגישה חלק מהעשייה החשובה שלו. אבל כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולתמוך, ובאמת להיות העורף החזק שאנחנו, אנחנו חייבות את הסיוע הזה, ואת המעטפת למשפחות.
מאיפתם בארץ?
אנחנו מירושלים.
שמע, אילון, זה קריטי. כשאנחנו מדברים על לקחי המלחמה, ערב המלחמה בשנה הקודמת, אנחנו היינו במספר הגבוה ביותר של פורשים, של קצינים שפורשו מרצון, שעזבו את צהל בדרגות סרן ורב סרן, לא רצו להישאר בקבע. פשוט לא רצינו, אפרופו להרעיב את הצבא ואת הקצונה, ואתה יודע, כמה מאיתנו מוכנים לעשות שבת כן, שבת לא, שבת לשלוש עד גיל 40 ו, כשמחת, אם אתה יודע, אתה עושה תפקיד ממפה, סמך ממפה, מגע את זה, וצריך לסייע להם. עכשיו, זה כסף קטן.
אוקיי.
עכשיו, יש דברים שהחברה האזרחית יכולה לעזור לכם, ולא הצבא?
החברה האזרחית היא באמת רתומה ובאמת עוזרת, וכמו שאמרתי, גם המשפחה שלי והחברים שלי באמת מחזקים אותי ועוזרים לי, אבל גם להם יש, בסופו של דבר, כמה פעמים אמא שלי יכולה להגיד בעבודה שלה, אני הולכת לעזור עם הנכדים.
אוקיי.
כאילו בסוף, גם הם יש להם איזשהו קושי, ברגע שהוא מתמשך, והמצב החירום פה הוא מתמשך, וגם שנת 2024, כמו שאמרתי, הוגדרה שנת מלחמה, אז גם להם יש בסופו של דבר קפסיטי מסוים ויכולת מסוימת לסייע. זה אחריות של המדינה, אנחנו באמת, באמת חשבנו ככה וחושבות ככה מההתחלה.
הדס וינוגרד הבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
ונמשיך לעקוב אז אחרי זה.
תודה רבה לכם, ומקווה שבאמת יקבלו
ככה. אל תדאגי, נמצא לזה פתרון.
תודה.
תודה. עכשיו נשמע שיר של לוחם שנמצא בעזה והוציא שיר חדש.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
קוראים לזה ואיך שלא, עיבוד חדש, ולזמר קוראים רז פרי, וזה אחלה שיר. שימו ווליום, תהנו, שיהיה לכם יום טוב, בכיף, רק בכיף, בכיף.
ואיך שלא אפנה לי את הדרך עד אלייך, את הדרך עד אלייך, ובימים ובלילות אני רק חושב עלייך, אני רק חושב עלייך, ומת מפחד לחזור חצי משוגע. אני ראיתי הכל. תשבי ואספר לך סיפור.
כן, מה אתה אומר יוסי?
אני אוהב את השמש.
בסדר.
בלילות אני הייתי לבד.
כנס לבית, כנס לבית, כנס.
אבל הייתי חזק, הייתי גיבור גם כשירד הגשם וקפאתי מכה. אני ידעתי שהכל יעבור, אני ידעתי שהכל יעבור ומת מפחד.
תודה לשר פסנר ויואב כהן ואסף נבו. תודה לסתיו גורנס ותמר שלומוביץ'.
אני לא רגיל לישון יותר, באמת מפה.
תודה למיכל קדוש, אליעזר בן יהודה ושני רומנו. פרשת שבוע, מה?
משפטים, לא יודע.
שבוע שעבר לא הלכת, אני שבועיים לא הלכת, אולי שבת אלך.
אני הייתי הכל, אני הייתי הכל.
תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון, תודה ליושי.
תודה, תודה אילן.
אוי, אוי. ביי.